שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, כאן באולפן, אני איתן אבריאל. אז לאחר כמה ימים סוערים ודרמות פוליטיות, הבחירות נדחו ברגע האחרון מכל מיני שיקולים, שאותם אפשר כנראה לברר רק עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל אפשר גם לתמצת אותם בשלושה נתונים. האבטלה, התחלואה והסקרים האחרונים. סמי פרץ יהיה כאן כדי לדבר איתנו על הנתונים הללו ולנסות להבין איך הם השפיעו על האירועים הפוליטיים. נכון שאתם מבלים מחצית מהיממה שלכם דבוקים למסך הטלפון הסלולרי? ונכון שממחצית מהזמן הזה אתם מסתובבים ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, טלגרם, טיק טוק ואולי גם טוויטר? אבל האם אתם יודעים שחלק לא קטן מהאנשים, התמונות והפרופילים שאתם רואים ברשתות הללו הם בעצם פיקטיביים לחלוטין? ושהם שם כדי לגנוב את הדעת הפוליטית שלכם או להפעיל עליכם לחצים פסיכולוגיים כדי שתלכו לקנות מוצר מסוים? לפני שבוע פרסמו רפאלה גויכמן וליאת לוי במגזין המרקר וויק תחקיר על הפרופילים הפיקטיביים הללו, ורפאלה תהיה איתנו כדי לספר מה היא חשפה, מדוע פייסבוק לא מוחקת את הפרופילים הפיקטיביים הללו, וגם איך ניתן לזהות אותם. כולנו כבר למדנו שעולם האינטרנט, ודאי זה שאנחנו מכירים בישראל, נשלט על ידי קומץ פלטפורמות ענקיות כמו פייסבוק, גוגל, אמזון ואפל. אלא שבמדינות המזרח, ובעיקר בסין, ישנה עוד שורה של חברות ענקיות, והן מאיימות גם הן להשתלט על חלקים נרחבים של העולם הדיגיטלי, למשל בתחום התשלומים והפינטק. חברה אחת כזו היא אנט, העוסקת בהעברת תשלומים, והיא הודיעה השבוע על הנפקה בבורסה לגיוס של 30 מיליארד דולרים, לפי ערך צפוי של כ-200 מיליארד דולר. ישראל פישר, כתב הכלכלה הגלובלית, יספר לנו על החברה, על הבעלים שלה, ג'ק מא, ומדוע היא וחברות סיניות אחרות מאיימות עכשיו על ההגמוניה של ענקיות האינטרנט האמריקאיות. אנחנו מתחילים. שלום סמי פרץ.
שלום איתן.
אז עברנו שבוע סוער מבחינה פוליטית, בסופו של דבר, למרות כל התחזיות, הבחירות, הרביעיות נדחו, ואף אחד לא יודע בדיוק מה ולמה גרם לנתניהו ברגע האחרון לוותר על התוכנית שלו. אתה אומר שבעצם מה שהיו מול עיניו הם כמה נתונים. ספר.
בהחלט, תשמע, בסופו של דבר כל הפרשנויות הפוליטיות מתעסקות בהרבה מאוד שיקולים וחישובים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שנתניהו הוא כן אדם שמסתכל על נתונים, ואני חושב שהוא מסתכל על שלושה נתונים, ואף אחד מהם לא שכנע אותו שבחירות זו החלטה הנכונה. הנתון הראשון זה אבטלה. האבטלה היא עדיין גבוהה. לשכה מרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע 12.3%, שיעור האבטלה, עלייה ביולי לעומת חודש יוני. אין מגמה כרגע של התכווצות בתחום הזה, ולכן זה נתון מטריד. קשה ללכת לבחירות עם אבטלה כל כך גבוהה,
דו-ספרתית בעיקר, כן.
דבר שני, זה הנושא של התחלואה. ראש הממשלה מינה את פרופסור רוני גמזו לפני חודש וקצת. לא קרה שום דבר טוב מאז, כלומר, לפחות לא בנתונים. אנחנו לא רואים שום ירידה בתחלואה, להפך, אפילו השבוע היו כמה ימים של תחלואה של קרוב ל-2,000 נדבקים מדי יום, עלייה גם במספר החולים הקשים, דיברנו על זה, ולכן זה גם כן נתון שמאוד מאוד מטריד. הנתון השלישי, והוא כנראה התוצאה של שני הנתונים האלה, זה הסקרים. ובסקרים, נכון שיש סקרים שנתנו לו 62-63 מנדטים, אבל יש גם סקרים שנותנים 60 מנדטים, שזה מאוד גבולי, וכל הסקרים נותנים הרבה מאוד מנדטים דווקא לבנט, שנשאר בחוץ, עושה איזה קמפיין פרטי כזה שהוא קורא לו מסע פרנסה, הוא מבקר בבתי עסק, אגב, זה גרם גם לראש הממשלה לבקר בבתי עסק ולקנות פה ושם פלאפל.
כן, אם כבר התחילו בקמפיין וכל ההצגות הרגילות, עוד מעט הוא יחבק תינוקות.
אני חושב שהוא בדק את השטח, נתניהו בביקור הזה בעסקים, אבל אני חושב שלמרות כל הבדיקה שהוא עשה, הוא הגיע למסקנה שזה מאוד מאוד מסוכן בעיתוי הזה, מה גם שאנחנו במצב כזה שברירי, שלך תדע, בחירות בנובמבר, אם תהיה מגמת הרעה בנתונים האלה של החולים, של המובטלים, כמובן הרבה מאוד החלטות כלכליות שידחו, הרבה מאוד אנשים שזקוקים לכסף, פעילויות שזקוקות לכסף.
והרי אין תקציב. להם,
כן, אז אתה נמצא באמת מול שוקת שבורה, ולכן זה סיכון מאוד מאוד גדול. כלומר, ההחלטה פה היא החלטה שמבוססת נתונים, היא לא החלטה גחמנית, היא לא החלטה מהבטן, אני חושב שהיא החלטה מהראש. מה זה אומר לגבי מצבו המשפטי? זה כבר, אתה יודע, אפשר לעשות את זה ים של פרשנויות, אבל בסיטואציה של השבוע הספציפי הזה, זה לא נראה טוב. למרות, אגב, שלום עם האמירויות, עסקת המטוסים, לא רלוונטי, אני חושב, כשאנחנו מדברים על חולים ומובטלים, שזה הדבר שיותר מטריד כל אזרח.
אז בוא אני אוסיף לך עוד נתון שדווקא מסתדר עם התזה שאתה מציג. גם אנחנו במגזין דה מרקר עושים סקרים מדי פעם, ולקראת מגזין שאנחנו נפרסם בשבוע הבא, המגזין שעוסק כמדי חודש ספטמבר למעשה, ב-100 משפיעים על כלכלה וחברה בישראל, אנחנו שאלנו באמצעות המכון הישראלי לדמוקרטיה שאלה די פשוטה בסקר שעשינו. שאלנו, האם אתה חושב שהשיקולים הפוליטיים, האישיים והמשפטיים, משפיעים על נתניהו בניהול משבר הקורונה בקטע הבריאותי ובקטע הכלכלי? 60% מהמשיבים ענו שכן, אבל מה שיותר מדויק הוא ש-43% מהמשיבים שמצהירים שהם הצביעו לליכוד גם אמרו שכן. זאת אומרת שכולם מבינים שנתניהו פה נמצא באיזשהו סוג של בעיה, שהוא מנהל את העסק בצורה לא טובה, ושחלק מהסיבה שהתוצאות שלו הם גרועות זה הערבוב של שיקולים פוליטיים אישיים, המשפט, כל מה שנרצה. וסביר להניח שנתניהו בדרך כזאת או אחרת רואה סקרים דומים גם הוא, והוא מבין שאפילו התומכים שלו, הבייס הכי נאמן אליו, וגם שהם יצביעו בשבילו מן הסם בבחירות, בכל זאת מרגישים לא טוב עם מה שקרה בחודשים האחרונים, והם בכל זאת מזהים את הדברים האלה. הם מזהים את המשבר הכלכלי, הם מזהים את המשבר הבריאותי, והם מזהים את זה שנתניהו לא פועל בצורה הכי טובה בגלל המשפט שנמצא לו מעל הראש.
כן, אי אפשר שלא לזהות את זה. אגב, גם אם הם מנתחים את הביצועים של נתניהו בצורה טובה או לא טובה, זה לא כך משנה, כי כשאדם מובטל, כשאדם בני משפחתו חולים, או כשהוא חולה, כשהוא בחרדה ולחץ, וכשהוא בבידוד חברתי, אני בכלל לא יודע מה בכלל המוטיבציה שלו לצאת מהבית, ולהצביע, ולהיות מעורב, ולהיות חלק מהסחף הזה של מערכות בחירות, שביבי בתור קמפיינר באמת הכי טוב שיש פה, יודע לנצל את זה. יכול להיות שהוא גם מרגיש שהאנרגיה ברחוב כרגע לא ממוקדת בבחירות, בטח לא אחרי שנה וחצי של 3 מערכות בחירות. לכן גם אם זה היה נכון לו מבחינה משפטית או כל מיני שיקולים אישיים לעשות את זה, הנתונים ניצחו הפעם. אגב, זה לא אומר שלא יקרה משהו אחר בעוד חודש, חודשיים, 3, אנחנו לא יודעים להגיד אם פתאום הפרויקטור של הקורונה כן יצליח, ואם פתאום נראה שמשהו מהתמריצים שהממשלה נתנה כן מאושש את שוק העבודה, ואם פתאום נתניהו יבוא ויקדם כל מיני פעולות, אתה יודע, פופוליסטיות כאלה, עוד מענקים ועוד מענקים, הוא יכול, אתה יודע, לגרום לאיזו שעת כושר כזו רגעית שבהם הנתונים יראו טוב, ואז כן ללכת להחלטה על
בחירות. זה נכון, אבל באותה מידה, כמעט בהסתברות זהה, אולי אפילו יותר גדולה, אפשר להעריך ש... אתה יודע, הנתונים לא רק שלא השתפרו בקטע הבריאותי, אלא אפילו יוראו, מכיוון שאנחנו עכשיו חוזרים לבתי הספר, ובכל זאת כנראה שייצאו כמה מטוסים לאומן, וחגים, וחורף, ומפגשים חברתיים, ופתיחה של מופעי תרבות ושאר דברים. אם בכלל בנתונים האלה, ואני ואתה דיברנו בשבוע, שבועיים האחרונים, עם שורה של מומחים מתחום בריאות הציבור, ורופאים, ומנהלים של בתי חולים וכן הלאה, וכולם נראים מאוד מאוד חששניים, קפיצה נוספת, יותר מאשר מירידה של נתונים. אז זה פעם אחת. אבל אני אגיד לך עוד משהו, שגם בו אנחנו מתמקדים במגזין הבא, וזה על הגורל הפנימי, או על הסתירה הפנימית שיש בשלטון שמבוסס על פופוליזם, ואין ספק שנתניהו שולט בישראל ומנווט את הבייס שלו על בסיס שיטות פופוליסטיות. אז מצד אחד, אתה בא ואתה מפיץ פייק ניוז, ואתה גורם לזעם ולתסכול ולכיתוב אצל כל קבוצות האוכלוסייה כדי שהם ילחמו אחת בשנייה, אבל באותה מידה, השיטה הזאת של להחליש את המנגנונים, בוא נגיד את המוסדות של השלטון, של למנות אנשים שלך שנאמנים לך ולכן הם פחות מקצועיים ויותר חלשים, פוגעת בך בדרך של לספק תוצאות טובות לאזרחים. העובדה היא שאנחנו, יש לנו תוצאות גרועות בניהול המעשי הריאלי של המשק, של הבריאות, של החינוך, של כל הדברים האלה, הם תוצאות של השיטה הפופוליסטית ושל הכנסת פקידים חלשים ולא עצמאים בכל מקום. אז כתוצאה מזה, בסוף גם הציבור שלך שאוהב אותך מזהה שאתה בעצם, בוא נגיד, מפר את ההבטחה שבעצם באת. באת ואמרת, אני אהיה מנהיג חזק, אני אעשה פה סדר, אני אנהל את הדברים כמו שצריך, בואו תראו אותי, אבל בגלל שאתה פועל כמו שאתה פועל, אתה לא מצליח לספק את הסחורה הזאת.
כן, נכון, זה ממש כך. למרות שאתה יודע מה, בוא ניקח דווקא את המקרה של רוני גמזו, שהוא במובן מסוים הוא שונה, כי לקחו פה איש מקצוע, איש רפואה, רופא, מנהל בית חולים מיכילו, ואמרו לו, בוא תהיה פרויקטור של הקורונה, תבוא עם כל ההמלצות הנדרשות כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה, כדי להוריד את התחלואה, כדי לעשות מערך בדיקות יעיל, כדי לעשות את שיטת הרמזורים, וכל רעיון אחר שתבוא ותביא, תבוא עליך הברכה. ורואים איך מהר מאוד הוא עלה פה על שדה מוקשים פוליטי, דיברנו על זה גם אתמול עם פרופסור אירן סגל, כלומר גם במקום שבו אתה בוחר איש מקצוע, לכאורה לא מוטה, לא קשור לשום מפלגה, לא פוליטי, אתה לא נותן לו את הכלים לעבוד.
אתה מיד מטיל עליו את האשמה על כל כישלון או אי הצלחה.
בעצם שק חבטות, כן, שק חבטות של תסכולים של פוליטיקאים, ובצורה הזאת אתה לא בונה אנשי מקצוע כדי שידעו לתת עבודה. זה אגב גם מסר לא טוב לפקידים הבאים שהממשלה תרצה למנות לכל מיני תפקידים, אם הם יבינו שהם יכולים להיות שקי חבטות. ראינו את זה גם במשרד האוצר, איך שר האוצר הופך את המנכלית, ההודה שלו, את קרן טרנר ריאל, זאת שהגיעה איתו ממשרד התחבורה ונוזף בה וצועק על ראש אגף התקציבים. כלומר, יש פה מערכת לחצים מאוד מאוד גדולה שפוליטיקאים נמצאים בה בגלל העובדה שהם לא מספקים את התוצאות, גורם לחיפוש גם אשמים, גם למלחמת פוליטיקאים בפקידים ואולי גם פקידים בפוליטיקאים, בוא לא ניתן להם הנחה שהם נפלאים והכל טוב אצלם, אבל שוב, מהדבר הזה לא נבנית תוצאה טובה, וכשאין תוצאה טובה גם קשה ללכת לבחירות ולנסות לגרוף פה נקודות בדעת הקהל.
בדיוק. בשורה התחתונה, מה שאנחנו מסכימים ומה שאנחנו אומרים, אני חושב שגם אתה תסכים איתי, זה שהציבור פשוט מזהה את כל הדבר הזה. והוא לא אוהב את מה שהוא רואה, הוא עשוי להצביע אחרת בבחירות ממש.
או לא להצביע.
או לא להצביע, או לא לצאת מהבית, זה מאוד תלוי כמובן בשיעורי השתתפות של אילו מגזרים. ונתניהו מזהה את הדבר הזה, ואולי זו הסיבה המרכזית שגרמה לו בדקה ה-90 וכמה, היום משחקים כדורגל כבר 100 דקות עם כל ההפסקות שתייה ושאר הדברים של הקורונה, אבל באמת בשנייה האחרונה של המשחק גרמה לו לסגת,
אגב, ושוב, זה לא מעבר דווקא בסולם לשמאל, זה יכול להיות מעבר בתוך גוש הימין, בינתיים מה שראינו זה הסתת מנדטים מהליכוד לימינה, וגם זה לא טוב לו, כי גם זה מחליש אותו, וגם זה מביא אותו יכול להביא אותו לבחירות הבאות, להקמת ממשלה אחרת, עם ידיים הרבה יותר חלשות.
יפה, עד כאן, נתראה בשבוע הבא מה שנקרא, ואנחנו בטוחים שכך או כך, בין אם זה יהיה מתוך הפוליטיקה, או בין אם זה יהיה מתוך המציאות האחרת, אנחנו נראה ונשמע ונגלה שפנים חדשים שנתניהו יוציא כדי להסיט את השיח הציבורי לכיוון שנוח לו.
בהחלט.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום איתן.
אז לפני שבוע בעיתון המרקר וויק, שלמעשה של השבוע שעבר, את יחד עם ליאת לוי פרסמתם תחקיר שבו יש חשיפה שמגלה שכמו שחשדנו אבל בעצם לא שמנו לב, חלק לא קטן מהפרופילים ומהאנשים שאנחנו רואים בפייסבוק, באינסטגרם, ברשתות חברתיות אחרות, הם פייקים לחלוטין, הם לא קיימים. חלקם מיועדים לגנוב את הדעת שלנו לצרכים פוליטיים, אבל הרבה מהם מיועדים לצרכים מסחריים, בעצם לגרום לנו או לעשות לנו מניפולציות פסיכולוגיות פשוטות אך יעילות, ולגרום לנו להתעניין ואחר כך לקנות בכל מיני מוצרים קטנים כאלה ואחרים, ואנחנו לא רואים את זה. אז קודם כל, ספרי לנו מה חשפתם.
החשיפה מגיעה מתביעה של טבע, מלפני חודשיים. טבע מגישה תביעה ענקית וחריגה של 40 מיליון שקל נגד אבוט, המשווקת של סימילק, ונגד חברה בשם The Leaders, שזה סוכנות משפיענים.
סוכנות משפיענים, מה זה? מה עושה סוכנות משפיענים?
לפי ההגדרה של The Leaders, הם בעצם חברת טכנולוגיה, הם יודעים לאתר...
כולם חברות טכנולוגיה.
כמובן, ברור, לכולם יש את האלגוריתם האימתני הזה, שבעצם אצלם הוא מחפש אנשים שהם פופולריים ברשתות החברתיות, בעיקר אינסטגרם, אבל גם פייסבוק, הם יודעים לאתר אנשים שיש סביבם עניין, שהם משפיענים, שאנשים אוהבים לעקוב אחריהם, וכנראה לדעתם נחשבת.
וזה עולה, קונים את זה בכסף. זאת אומרת, תיאורטית, את ואני יכולים עכשיו להחליט שחשוב לנו להעלות את הפרופיל ואת המותג שלנו, לפנות ללידרס, ולבקש מהם הצעת מחיר, כך ששורה של אנשים שהם משפיענים ברשתות החברתיות, יתחילו לכתוב כל מיני פוסטים ותמונות ודברים שמפרגנים עלינו, כמו איתן הוא העיתונאי הכי טוב בארץ, ורפאלה היא תותחית.
לגמרי.
אני יכול לקנות את השירות הזה, זה מה שאני שואל.
השירות הזה הוא למחירה, כן. אתה יכול לקחת את המשפיען הזה, לשים לו את הקרם, את השמפו, או את העיתונאי הזה ביד, ולהגיד, תראו את זה, בואו תקנו, בואו תרכשו, שימו לב.
אוקיי, אז זה מה שהם עושים, אבל פה אנחנו מדברים על משהו קצת שונה. אנחנו מדברים על פרופילים פיקטיביים. זה לא באמת אנשים שהם משפיענים, זה אנשים שלא קיימים.
הסיפור פה נהיה מורכב, וזה משהו שטבע תחקרה אותו במשך כמה חודשים, ועל בסיס זה היא גם הגישה את התביעה. היא שמה לב שיש הורים שמגיבים נגד המוצר שלה, המוצר שטבע משווקת בישראל הוא נוטרילון, זה גם תחליף מזון לתינוקות, והם שמו לב שיש המון התבטאויות שליליות נגד המוצר שלהם, והם ניסו לתחקר מאיפה זה בא. הם פשוט נכנסו לכל הפרופילים שהם יתרו בפייסבוק, וזה לא כזה מורכב, בכל מיני קבוצות הורים כאלה ואחרות, והם הבחינו שיש פרופילים שהם הורים, וזה לגיטימי שהורי יתלונן, אתה יודע, אתה לא יכול להתווכח עם חוויה אישית של בן אדם. אבל היו שם כמה פרופילים שהדליקו נורה אדומה, והם נכנסו פנימה, והם בדרך כזו אחרת הצליחו לטענתם להוכיח שלפרופילים פיקטיביים. קראנו את התביעה של טבע, ליאת לוי ואני, ואמרנו, בוא ננסה להבין באמת איך זה נראה, איך נראה אותו פרופיל פיקטיבי. והתחלנו מאחת הדוגמאות שהופיעו בכתב התביעה, פרופיל בשם רחל גן אור, שליאת לוי בעצם זאת שהרימה את הנושא הזה. פשוט הסתכלה על הפרופיל, התחילה להקליק עוד קצת ועוד קצת על הפרופיל, ראתה שאין שם כלום, אין בשר, זה לא בן אדם. מפה לשם היא ראתה שיש את אותם אנשים שמגיבים לה על כל מיני פוסטים. הסתכלה על הפרופילים שלהם וראתה שגם שם אפס משהו לא מסתדר עם איזושהי התנהגות אנושית רגילה שאנחנו רגילים אליה ברשתות החברתיות.
זאת אומרת, לא הסתדר, אתם כותבות שם שהתמונה זה לא תמונה אמיתית, היא לקוחה מאיזשהו בנק תמונות גנרי, שמספר החברים והלייקים או השרים הם א' נמוך, אבל ב' זה הולך פינג פונג עם פרופילים דומים, שגם הם נראים אולי ספק פייק. אז פייק עושה לייק וחבר של פייק וכן הלאה, ובאופן כללי פעילות שלא נראית של בן אדם, אלא של איזה משהו מתוכנן ויבש.
אני אגיד לך, איפה יש איזושהי בעיה, כשניסו להוכיח את זה בעולם הפוליטיקה, היה את תחקיר הבוטים הגדול, אם אתה זוכר, שנחשף בידיעות אחרונות, ששם העיתונאים הרימו איזשהו דגל לגבי איזושהי רשת עצומה של אלפי פרופילים פיקטיביים, ומה שקרה בעקבות התחקיר הזה שקמו אנשים אמיתיים ואמרו, אנחנו לא בוטים, אל תקראו לנו בוטים, אנחנו אנשים אמיתיים. והיה איזשהו בלבול, כי אתה באמת מסתכל על פרופיל מסוים, ואתה מבין שככה לא מתנהג בן אדם. ויש איזושהי חריגה, נורא קשה לגעת בסיפור הזה של פרופיל פייק. אני יכולה להסתכל ולהגיד, זה לא התנהגות אנושית, היא לא...
ואז הלכתם והסתכלתם, ממש התקשרתם לבתי ספר ולמקומות שבהם אותו בן אדם היה אמור להיות, ואף אחד לא הכיר אותו כמובן, כך שזה נראה מאוד משכנע שזה לא אמיתי.
עשינו ממש בדיקה ידנית, ממש נחתנו על כל פרופיל וניתחנו אותו, וכן, התקשרנו למקומות שהאנשים האלה טענו שהם למדו בהם, למקומות שהם טוענים שהם עובדים בהם. פנינו לאנשים.
וכמובן לא הצלחתם ליצור קשר אישי ממש עם אף אחד שזה אמר, כן, זה אני.
בעיקר פנינו לחברים משותפים, ראינו שיש חברים שהם אנשים שאנחנו כן מכירים אותם, אנשים בשר ודם.
כן.
פנינו להם ואמרנו, אתה מכיר? את רחל גנור, את מכירה את רחל גנור, אף אחד.
אז למה הם אישרו להם חברות, או שם בסך הדעת?
זה התנהגות, יש איזושהי התנהגות כזאת בפייסבוק של... אתה
מאשר לכולם, תכלס.
אתה מייצר חברים, אתה לא יודע אם אתם חברים באיזשהו שלב, כבר אחרי 1,000 אתה מפסיק לספור. אם יש לי באמת 2,500 חברים, כמו ש... אפשר להסתכל בפייסבוק, זה לא אמיתי, אבל ההתנהגות היא כן לאשר כל אחד, זה כן משהו שאנחנו עושים אותו, מעטים האנשים ששומרים על עצמם בצורה כזאת סגורה, שהחברים שלהם הם באמת רק החברים שלהם.
אז דווקא המספר הנמוך של החברים, הוא גורם מחשיד במידה מסוימת, כי זה נראה שמישהו, כנראה חברה עסקית, באה ואמרה, אוקיי, 100 זה מספיק לי, ואז אני כבר לא צריך להמשיך להתאמץ להגדיל את המספר הזה.
למראית עין נראה כמו בן אדם אמיתי, יש כל מיני שיתופים בפרופיל, גם של כל מיני תמונות רקע יפות, שקיעה, זריחה, איזה טבע. לא משהו שנראה שאותו בן אדם, משהו בא בתכלול של זה, וכל אחד מוזמן עכשיו להיכנס ולהסתכל בפרופילים שמצאנו אותם okay, ולראות.
אז מכאן אתן פונות גם לחברה הזאת The Leaders, ואתן פונות גם לפייסבוק, mm-hmm. ומבקשות הבהרות לשאלות או לחשדות שעולות אצלכן, ומה הם אומרים לכם?
התחלנו מלשלוח את הממצאים שלנו לפייסבוק, עד היום לא ממש קיבלנו תשובה מהחברה מה קורה עם אותם פרופילים. אנחנו רק יודעות להבין מלהסתכל בפייסבוק שהפרופילים האלה לא הוסרו. אז תבין מזה מה שתבין מזה. אבל הפרופילים לא הוסרו, מה שכן קרה...
הם לא הוסרו, אבל הם גם לא נתנו לכם תשובה כלשהי. זאת אומרת, הם לא אמרו לכם בדקנו ואלה אנשים אמיתיים, או שום דבר, פשוט התעלמו מהפנייה שלכם.
לא התעלמו מהפנייה שלנו, הם אמרו לנו שהיא בבדיקה.
אותו דבר.
אבל אנחנו יודעות ממקור מאוד אמין שעלינו על רשת של פרופילים פיקטיביים.
ובכל זאת, למרות שבאתם ואמרתם וקיבלתם תשובה שזה נבדק, ואנחנו יודעים היום בהסתברות של, אני לא יודע, מה, 99.99%, כי אחרת עכשיו כבר ההיגיון אומר שאותו בן אדם שעומד מאחורי הפרופיל כבר היה אמור לצוץ ולהגיד, היי, אני כן אמיתי, נכון. אחרת זה לא עושה שכל. הדבר הזה פורסם ונקרא על ידי מאות אלפי אנשים בישראל, וזה כבר ברור שזה פיקטיבי, ועד עכשיו פייסבוק לא מורידה את הפרופילים האלה, וגם לא מספקת שום הסבר או התייחסות לנושא הזה. מה אומרים ב-The Leaders?
ב-The Leaders, התגובה הייתה גם קצת גנרית, היה שמות שווא ושקריות לא מבוססות, והכל התברר בבית המשפט. אבל מה קרה ביום, יום לפני שהכתבה עלתה בעיתון, וביקשנו את תגובת The Leaders, קרה משהו מופלא. התחלנו לראות שמישהו משנה את הפרופילים שעלינו עליהם, פתאום השמות והתמונות שונו. והם שונו גם בצורה שמנסה להתחכם, אבל היא לא חכמה במיוחד.
תסבירי.
קודם כל, ה-URL נשאר עדיין על השם המקורי שעליו פתחו את הפרופיל הפקטיבי.
אוקיי, אז זה עדיין רחל גנור.
את רחל גנור הם לא שינו, אבל פרופילים אחרים כן. אבל ה-URL נשאר עם אותו שם, מתחזה, אז בדיקה באמת מעמיקה, אם מישהו ירצה עכשיו להרים...
ומה הם עשו עוד? החליפו תמונות?
החליפו תמונות, אבל גם לתמונות כאלה שכשניסינו להבין עם אלה אנשים, תמונות משאטרסטוקים למיניהם, לא מצאנו את זה שם. תמונות מאוד מתוחכמות כאלה שמערפלות את המקור שלהן. וגם עם השם...
אבל אין תמונה של הבן אדם עם המשפחה שלו והילדים שלו וכן
הלאה. לא סיים את התואר ולא חגג שום דבר.
בשום דרך אי אפשר לזהות עדיין מי זה האיש. זאת אומרת, זה די ברור שזה שהוא סוג של התחכמות, להראות יש שם פעילות, זה לא סתם חד פעמי. עדיין אי אפשר להגיע לבן אדם עצמו.
היה ניסיון לטשטש עקבות, וזה רק הוכיח לנו שאנחנו באמת עלינו על הרשת. באמת ביום אחד, יותר מחצי מ-40 הפרופילים שחשפנו, פשוט השתנו. וזהו.
למה בעצם הדבר הזה, מעבר לזה שזה נראה לא מוסרי, ונראה כמו התחזות או כמו עונה, למה זה חוקי?
כלי תקשורת רגילים, יש רגולציה, בעולמות הפרסום יש מותר ואסור, אתה חייב גילוי נאות, אם אתה עכשיו משווק, כמובן שאת הדברים האלה דרך אגב כן מטשטשים מדי פעם, אבל הגבולות הם ברורים, ויש מה מותר, מה אסור, זה מאוד ברור. בעולמות של רשתות חברתיות, שזאת חברה שמתכסה באצטלה של חברה טכנולוגית, ותוכן משתמשים, האחריות היא עליהם. אנחנו לא מדברים פה הרי על מודעות ממומנות, אנחנו מדברים פה על פוסטים אישיים של משתמשים פרטיים, שמעלים טענות או המלצות, ואנשים מגיעים לפייסבוק בגלל חוכמת ההמונים, הם באים לשם בגלל שהם רוצים לשמוע את ההמלצות האלה. אתה לא יכול להתווכח עם זה. אם היה שם גילוי נאות, היית יודע שזה בעצם מאחורי ההמלצה הזאת עומדת חברה מסחרית, אבל אתה לא חייב את זה, ומנצלים את הפרצה הזאת, ומנצלים
איך זה שאין איזה טרנד בפייסבוק, או איזשהו גישה חברתית שאומרת, חבר'ה, זה בסדר להיות משפיען, אבל אם אתם משפיענים, אז לפחות פשוט תצירו על זה, ותגידו, אני עובד אצל, או אני מקבל תשלום מכאלה דברים.
יש מעט מאוד שכן מתנהגים בצורה ההוגנת הזאת, ומציינים בגילוי נאות ש...
אבל הרוב לא.
בעולמות האלה, החברת The Leaders היא לא רק סוכנות משפיענים, יש לה גם את מה שנקרא שגרירים, אותם הורים ש... הם פונים אליהם, והסוכנויות פונות לאותם אנשים, ומציעות להם להיות בנק של ממליצים.
מה הם מקבלים בתמורה?
הם מקבלים איזושהי מתנה קטנה, איזה משתתפים בכנסים, נותנים להם את המוצר אולי בחינם, נותנים להם איזשהו אתנן כזה של כמה עשרות שקלים, לא משלמים להם על הפעילות הזאת, אבל הם כן מתוגמלים עליה.
אז גונבים לנו את הדעת, ואפילו לא לוקחים על זה הרבה כסף, שזה באמת מתסכל פעמיים. לסיכום, מה פעולות ההמשך שאת וליאת לוי מתכננות עוד לעשות במטרה לעקוב אחרי הסיפור הזה?
אנחנו, קודם כל, אנחנו נשמח להבין עם הרשתות החברתיות בעצמן, איך הן מתכננות, אנחנו רוצות להבין איך הן מתכננות לטפל בזה, התופעה היא פסולה, וגם עורך דין מיכאל אטלן, הממונה על רשות להגנת הצרכן, בעצם אומר שיש פה הרבה בעיות, וזה ממש עבירה על חוק הגנת הצרכן, יש פה הטעיה. אז צריך להתחיל להבין מי משתמש בשיטות האלה, איפה התפקיד של פייסבוק בלעצור באמת פעילות שהיא לא הוגנת, היא לא הוגנת כלפי המון משמשים.
וככל שאת יודעת, האם יש איזשהו מהלך, שמעת שאלה לסיום, יש איזשהו מהלך רגולטורי, חוקתי, חבר כנסת שמרים את הכפפה ואומר, חבר'ה, אני מבקש להעביר חוק שבישראל דברים כאלה יקבלו לכל הפחות איזשהו סוג של סימן, אפשר לשים אייקון קטן על דבר כזה, שנקרא לזה פוסט ממומן או פוסט מסחרי או שום דבר.
אנחנו לא נמצאים שם. היו כמה חוקי רשת שהיו על הפרק לפני כל סבבי הבחירות, עוד מלפני שנתיים, שהם פשוט ירדו משולחן הדיונים, אבל זה בעיקר הסרה של פוסטים שמעודדים טרור, ויש בהם עבירה על החוק הפלילי, אבל הטעיה צרכנית? לא, זה פשוט
לא
קרקע פוריה.
אז עם קריאה זו של לכל משתמשי רשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וכן הלאה, פשוט תהיו מאוד ערנים, תשימו לב, תפעילו שיקול דעת, יש לכם את החושים, אם אתם משהו לא מתנגן לכם נכון, ומישהו ממליץ על משהו, והבן אדם הזה נראה לא ברור מי הוא, מה הוא, ומה זה התמונות הגנריות האלה, אז כנראה שאתם צודקים.
כנראה שכן.
שלום לישראל פישר.
שלום.
כתב כלכלה גלובלית אצלנו כאן בדמרקר. כולנו מכירים ויודעים שהאינטרנט בישראל ובעולם נשלט על ידי הענקיות האמריקאיות, גוגל, פייסבוק, אמזון, אפל, מייקרוסופט במידה רבה. אבל המציאות היא שיש עוד ענקיות בעולם, דווקא במזרח, בסין בעיקר, ולפחות בתחומים מסוימים, דווקא אין אלה שכובשות את העולם, ואחת מהם היא אנט, חברת פינטק. אז קודם כל נתחיל, בוא תספר על החברה הזאת.
אנטי בעצם חברה שפוצלה מאליבאבא, אותה קימונאית שמוכרת לכולנו פיצ'פקס בזול, אז הייתה לה את הזרוע הפיננסית, שעשתה בעצם את אליפיי, שזה בעצם שירות התשלומים שלה, והיא פוצלה ממנה לפני בערך 10 שנים, וכדי להיות גוף שמתמקד אך ורק בפיננסים, אבל הגוף הזה עדיין מוחזק באופן חלקי על ידי אליבאבא, ומשקיעים באליבאבא, וזה בעצם חברה שפועלת תחת אותן מטרות ומקדמת את אותם דברים.
אז זה הפייפל של הסינים באיזשהו מקום?
זה הרבה יותר מפייפל, כי בסין תעשיית הפינטק, כל טכנולוגיית הפיננסים, הרבה יותר מתקדמת מבכל מקום אחר בעולם. שיעור החדירה של השימוש בפינטק הוא 87% לפי דוח שפורסם לא מזמן, וכמעט כל סיני כיום לא מסתובב לא עם כרטיס אשראי ולא עם מזומן בכיס, אלא עם אפליקציות כאלה. עכשיו, האפליקציות האלה זה לא רק התשלום, כי גם פה בארץ היום, רק היום, נכנסים שירותי תשלום דרך מובייל או שעונים חכמים. שם יש אפשרות להשקיע דרך השירותים האלה, לקבל הלוואות. יש קרנות מיוחדות שאותם שירותים הקימו, כדי שהן ישקיעו את הכסף ובעצם יחלקו את הרווחים.
אתה מתאר בנק לכל דבר ועניין. כל הצרכים הפיננסיים שלי, הבנקאים שלי, נמצאים בסלולר.
נמצאים בסלולר, ואותן חברות, בעצם כל היתרון של חברות טכנולוגיה, זה האיסוף מידע ולדעת להתאים לך את אותם דברים שאתה רוצה או צריך או תקנה, כדי שתפתח יותר את הארנק, וזה שילוב בין אותן חברות פינטק, אותן חברות פיננסים, לענקיות טכנולוגיה, שבעצם יש להן את כל המידע, הן שולטות גם על מה שתקנה וגם על איך שתשלם את זה, וצוברות את כל המידע הזה, ואלה דברים שהענקיות האמריקאיות מנסות לעשות כבר שנים, אבל לא אפל פיי מצליח להתרומם, בטח לא בהשוואה למה שעושים בסין, ולא אמזון שחולמת להפוך לבנק כבר שנים, ולא פייסבוק שמתחננת שישלמו דרכה והיא תסלוק אפילו סוג של עסקות כאלה, וזה לא קורה בארצות הברית.
אז אם אני מנתח את זה בצורה רגולטורית, אני מתרשם ש הענקיות האמריקאיות היו יכולות בעצם להיות יותר דומיננטיות גם בתחום של הפינטק, אבל בגלל, בוא נגיד, המגבלות הרגולטוריות שיש עליהן, וגם המגבלות הציבוריות במובן של החשש שהם השתלטו על כל הכלכלה, והשתלטו גם על התחום הבנקאי, אז מגבילים אותם, או לפחות מנסים להגביל אותם, ואז בתוך הוואקום הזה נכנסות החברות הסיניות, שם אף אחד לא מגביל אותם בשום דבר, ואולי להפך, הן מקבלות איזשהו סוג של עידוד מהשלטון, כי הן נותנות פייט לאמריקאיות.
ממש ככה, למרות שהבנק המרכזי בסין כן אומר שהוא יתחיל להגביל ולהטיל כל מיני רגולציות על השוק הזה, כי הם מזהירים, הם יודעים, יש אזהרות, מה קורה אם למשל חברת פינטק כזו, סטארט-אפ פינטק כזה שאתה משקיע דרכו קורס, הכסף הולך. אבל עדיין, למרות הכל, החברות האלה חזקות מאוד, והסינים די נותנים לזה להתנהל. עכשיו, זה לא קורה רק בסין. אותן חברות נכנסות להודו ולתאילנד ולכל אסיה, ועכשיו גם דרום אמריקה. בעצם לכל מקום שבו הרגולציה מאפשרת להם לעשות את זה, ושבו לא מפחדים מהכוח, מהעוצמה שלהן, והחברות האמריקאיות נותרות מאחור. הן לא יכולות להיכנס עכשיו לברזיל, בגלל שהמבנה שלהן הוא מורכב ככה שהן לא יוכלו פתאום להקים גוף פיננסי שיהיה רק למדינה אחת או רק לאזור אחד, בטח לא איפה שאין להן יתרון תחרותי מול אותן ענקיות סיניות.
אוקיי, אז אנט פייננשל, או אנט של החברה הזאת, מגישה השבוע מסמכים להנפקה כעיקרון בהונג קונג ובסין. מה אנחנו יודעים על המספרים שלה, כמה הם רוצים לגייס, איזה שווי הם צפויים לקבל?
הם רוצים לגייס 30 מיליארד דולר, שזה המון. זה יהפוך את ההנפקה הזו להכי גדולה בעולם אם הם יצליחו לגייס את הסכום הזה, יותר מהרמקו הסעודית, חברת הנפט הסעודית. והשווי שלה יגיע בין 200 ל-250 מיליארד דולר, וזה יציב אותה לא רחוק מבנקים ענקיים, כמו JP Morgan Chase שאנחנו מכירים מארצות הברית, או חברות סליקה כמו MasterCard וויזה, שאנחנו מכירים טוב מאוד גם בארץ. וזה בעצם יהיה גוף פיננסי, טכנולוגי. הם מתעקשים שהם חברה טכנולוגית ולא חברה פיננסית. אתם רוצים שישבו אותה לחברות טכנולוגיה, אבל זה יציב גוף פיננסי עצום ביחד עם השווי של אליבאבא, שיותר מ-700 מיליארד דולר, וזה ייתן לג'ק מה בעצם אימפריה של טריליון דולר.
ג'ק מה זה הבעלים גם של אליבאבא וגם של חברת אנט.
שולט בשרשור.
הוא בעצם, אפשר להגיד, המרק צוקרברג או אני לא יודע מה, אילון מאסק של הסינים.
משהו כזה, הוא שולט בשרשור. עכשיו, זה לא החברה היחידה בתחום, אנחנו רואים חברות כמו טנסנט, או שיש לה את וויצ'ט פיי.
שגם שם אפשר לשלם.
שגם שם אפשר לשלם, וגם הם מציעים עוד שירותים פיננסיים. תחשוב, אתה קונה ביטוח דרך החברה הזו, תנאי ביטוח שלך לא מוצאים חן בין חודש אחד, אז אתה פשוט עובר לחברה אחרת מהר, יעיל, זה יכול לשבש את כל ענף הבנקאות, הביטוח, כל הצריכה תשתנה בזה, זה איום גדול מאוד גם על המוסדות הפיננסיים בארצות הברית ובאירופה, וגם על חברות הטכנולוגיה.
למה בעצם השירותים הללו, יש לנו אמנם את טיק טוק של ביידנס, אבל אין לנו את וויצ'ט ואת האפשרות שלה בארץ פה, כולל את התחומים הפיננסיים, ואנחנו לא יכולים להשתמש, או לפחות לא נוהגים להשתמש בשירותים של אנט. למה בעצם זה מגבלות רגולטוריות של בנק ישראל, או שזה פשוט לא תופס בארץ?
גם יש את החשש הישראלי מפני הסינים, למרות שכן משתמשים פה בטיק טוק, אבל הסינים לא באמת הצליחו להשיג פה, או לשכנע את המשתמשים, שהם חברות אמינות, ושאפשר לסמוך עליהן, שנפקיד בידיהן את המידע. והדבר השני, הוא גם יש כאן את המגבלות הרגולטוריות הישראליות, מאותה סיבה שבה בנקים זרים, רגילים, לא עובדים כאן, לא פותחים כאן סניפים, אז גם אותן חברות יצטרכו לפעול ביחס לתנאי השוק בישראל, שהן מאוד קשים, ולא מאפשרים בעצם תחרות אמיתית על הכיס שלנו הצרכנים. גם שירותי הפינטק שיש לנו פה בישראל, התשלומים, זה בעצם מוסדות ששייכים לבנקים הגדולים, ולא באמת מהווים איזושהי תחרות על הכיס שלנו.
כשאתה מסכם, אתה לוקח את כל הנתונים הללו, אתה הולך וכותב שבעצם יש פה איזושהי קבוצה של חברות וטכנולוגיות מסין, שבאיזשהו מקום מתחילות לאיים וברצינות על ההגמוניה של האמריקאיות.
נכון, אז עכשיו כשיש את אפל, שיושב השוק שלה יותר משני טריליון דולר, ומייקרוסופט ואמזון וכולם,
קשה להתמודד עם זה בינתיים.
זה נראה אפילו די הזוי משהו שאני אומר, אבל החברות האלה, בגלל שלא נותנים להם לעבוד בארצות הברית, כי טראמפ מערים קשיים, וזה לא רק טראמפ, לפני טראמפ, כל מה שמערימים על החברות האלה קשיים, אז אני אומר, טוב, יש עוד מקומות בעולם, והם מודעים לזה, הצינים, כמו שהם הולכים עם הפנקס צ'קים שלהם, וקונים מכרות באפריקה, וזה הם פשוט עושים את זה ככה, מגיעים לכל מקום אחר בעולם, שהוא לא אירופה, או ארצות הברית, וצוברים שם כוח, מעמד, השפעה, שיהיה קשה מאוד להתחרות עם זה בעתיד, ובעתיד כשהם יתחילו למכור שם שירותים נוספים, חוץ מאליבאבא ואליפיי, או שירותי טקסט, החברות המערביות לא יהיה להן מה להוציא, נכון? אז יש אייפון, אפל מייצרת ושירותי הענן של מייקרוסופט, אבל בעתיד, כשהם יוכלו לרכז את הכל במקום אחד נוח יותר, למה שתלך לחברות אמריקאיות אם אתה לא באירופה או בארצות הברית, איפה שחוסמים את המאמצים של החברות הסיליקון.
אכן, וזה דרך אגב אחד הטיעונים שמרק צוקרברג וגם בכירים אחרים בסיליקון ואלי, בהייטק האמריקאי, מעלים כל פעם שקוראים להם לשימוע בקונגרס, אומרים כן, 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 אבל תסתכלו מה הסינים שבזמן שאנחנו מדברים פה כובשים את העולם.
אבל הם לא באמת מתחרים בהם, רק משתמשים בזה בתור תירוץ, נכון. הם לא באמת עושים שום דבר נגד זה.
ישראל פישר, תודה רבה.
תודה רבה.
אז עד כאן האינטרסנטים לשבוע זה, סוף שבוע רגוע לכם ונתראה בשבוע הבא עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים להתראות.